קראנו השבת את פרשת ויצא, פרשת בית-אל, וכמובן הרגשה מיוחדת במינה לקרוא את הפרשה הזאת פה, במקום הזה, בבית-אל, ביישוב בית-אל, סמוך למקום של שהראה החלום, הברכה ליעקב אבינו. ויצא יעקב מבאר שבע, שבע וילך חרנה. ננסה לתאר לעצמנו מה הרגיש יעקב, מה התרחש בליבו של יעקב כשהוא יוצא לדרך הזאת. הוא בורח, בורח מעשיו אחיו שרוצה להרוג אותו, וצריך לעזוב את בית אביו ואת ארץ מולדתו ואת ארץ ישראל, שהיא ארץ ישראל, וללכת לחרן, חרנה, מקום שיש בו חרון אף. מי יודע לכמה זמן הוא צריך להיות, שם? מה עם כל הדרך שהוא צריך להמשיך, את הדרך של אביו? עשיו לא ממשיך אותה, להפך. עשיו יישאר כאן בבית אביו, והוא נאלץ לברוח ולחפש מפלט במקום זר, במקום רחוק. והלב מאוד מרגיש קשה עם כל עם התחושה הזאת. ואז, לפני שהוא יוצא מארץ ישראל, ויפגע במקום וילן שם, והנה הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו. והחלום, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע שמיימה. והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, והנה השם ניצב עליו. ויאמר, אני השם אלוקי אברהם אביך ואלוקי יצחק, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזרעך. והיה זרעך כעפר הארץ, ופרסה ימה וקדמה, וצפונה ונגבה, ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. כלומר, אתה הולך, אבל תדע לך שכל ההבטחות קיימות ועומדות. והנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, ואשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא עזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. ויקץ יעקב משנתו ויאמר, אכן יש השם במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. אחרי חלום כזה, אחרי שמיעת דבר השם, כמובן שיעקב מתעורר מעודד מאוד. הקדוש ברוך הוא מבטיח לו שהוא ילווה אותו והוא יהיה איתו וישמור אותו בכל הדרך ויחזיר אותו בחזרה לארץ ישראל. אבל יעקב מבין עוד שבעצם הדרך הזאת היא חלק מכל התפקיד שלו. וזה לא רק שהקדוש ברוך הוא רואה שהוא הולך והוא צריך ללכת, אז הקדוש ברוך הוא מבטיח לו, לא תלך לבד. אני רואה שאתה צריך ללכת לגלות, אני אהיה איתך, אני אשמור עליך, אני אחזיר אותך בחזרה. אבל אתה הולך מעצמך, לא כן הדבר. הדרך הזאת היא גם כן חלק מכל התפקיד שלך. כדי להגשים את המגמה שאתה מיועד אליה, אתה צריך לעבור את הדרך הזאת. זה חלק מכל העניין. וזה מה שיעקב אולי אומר, אכן יש השם במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. כלומר, זה לא רק במקום הגיאוגרפי, שזה גם כן כמובן, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו כאן, ובמראה מיוחד זה סימן שיש אלוקים במקום הזה. אבל גם יש אלוקים במקום הרוחני, במקום הנפשי, במצב שאני נמצא עכשיו יש אלוקים. ריבונו שלנו נמצא בכל מקום. כל מה שקורה לאדם, כל מה שהוא צריך לעשות, זה מודרך על ידי ריבונו של עולם, מכוון על ידי ריבונו של עולם. הכל מכוון, אין מקרים. אולי, ואנוכי לא ידעתי, מובן, לא כל כך, לפעמים אדם שוכח. קורא לו איזה צרה, איזה קושי, הוא חושב, הקדוש ברוך הוא עזב אותו. לא, הקדוש ברוך הוא לא עוזר אף פעם, הוא תמיד נמצא. לפעמים הוא מסתתר, ולא רואים אותו. לפעמים רואים אותו, אבל תמיד הקדוש ברוך הוא נמצא. וזה כמובן מסר לתמיד, לכל מצב, לכל אדם. זה מסר לכל הגלות. מעשה אבון סימן לבנים. כל מה שקורה לאבות, אחר כך אנחנו רואים, קורה אצל הבנים גם כן. יעקב יוצא לגלות, וקשה, מורכבת, מסובכת, התעסקות עם ישמעאל ועשיו, עם יוון ועשיו, וגם ישראל אחר כך יוצא לגלות ארוכה. ועל זה גם ריבונו של עולם אומר אותה אמירה, הנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך ושיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא עזבך עד אשר אעשה את אשר כן. הבטחה היא מוחלטת. עד אשר אם עשיתי, עד אשר דיברתי לך. אם נמשיך את הרעיון, הנה אנחנו רואים שבאמת הקדוש ברוך הוא קיים גם ההבטחה ליעקב נתקיימה, שיעקב חזר בסופו של דבר לארץ ישראל, ולבטל, וגם מעשה אבות סימן לבנים. עם ישראל יצאנו לגלות ארוכה, והנה אנחנו חוזרים, והנה אנחנו חוזרים גם למקום הזה, לבטל. הוא רואה את החלום, פשר החלום, את החלום ופשרו. סולם מוצב ארצה וראשו מגיע שמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. זה מסר. הוא מבין שכאן ריבונו של עולם מראה לו מציאות שהוא צריך ללמוד ממנה. יש חיבור בין הארץ והשמיים. יש סולם מוצב ארצה וראשו מגיע שמיימה. מלאכים עולים ויורדים בסולם הזה. והוא מבין שהכוונה היא עליו. שהוא יעקב, הוא בחינה של סולם מוצב ארצה וראשו מגיע שמיימה. כלומר, יעקב מחבר שמיים וארץ. יעקב הוא השלישי לאבות. כך נגלה עליו הקדוש ברוך הוא ואומר, אני השם אלוקי אברהם אביך ואלוקי יצחק, מזכיר לו את הדבר הזה, אני השם אלוקי אברהם ואלוקי יצחק, ועכשיו הוא מדבר אל יעקב. אלוקי אברהם, אברהם קרא לקדוש ברוך הוא, קרא הר. נפגש עם ריבונו של עולמים, בהר, בראש ההר. יצחק שדה. זאת אומרת, אברהם הוא ככה קשור, שייך ללמעלה. גם אברהם מקבל את הברכה ככוכבי השמיים. שא עיניך, רואה. הוא, אברהם הוא גבוה, עשי, והוא משפיע מלמעלה. יעקב, בחינה אחרת. יעקב הוא מלמטה למעלה. הוא מתחבר אל הקדוש ברוך הוא בדרך הזאת של ההתבטלות, של המסירות נפש, של להיות קורבן לשם, שזה עניינו הגדול של יצחק. שדה בחינה של מקבל, של סביל, של כן, השמיים משפיעים על הארץ, והארץ מקבלת ממנה. ויעקב הוא מחבר שמיים וארץ. הוא סולם מוצב ארצה וראשו מגיע שמיימה. זה עניינו של יעקב, לחבר את המדרגות, את המידות. עניינו של יעקב לחבר את הארץ לשמיים, ליושבי בשמיים. זה עניינם של ישראל, לחבר את העולם לריבונו של עולם. וייעוד עצום, אדיר, להיות העומד בין ריבונו של עולם ובין העולם. זה עניינם של ישראל. זה יעקב, הנקרא ישראל. וזה התמונה שיעקב רואה. ואחר כך בא המשך. הארץ אשר אתה שוכב עליה, כמובן לך אתננה, כי זה פה בארץ הזאת אפשר לקיים את היהוד הגדול הזה, להיות סולם מוצב ארצה וראשו מגיע שמיימה. והיה זרחה כאפר הארץ, והנה אנוכי עמך. כלומר, המגמה ניצבת לפניך. וכמו שאתה מיועד אליה, זה אמור להתקיים, כמובן. והדרך הזאת שאתה הולך, אני מלווה אותך. מפני שהמגמה היא כל כך גדולה, הייעוד הוא כל כך עצום, שצריך לעמול כדי להגשים אותו. צריך להתמודד, צריך לעבור הרבה ניסיונות, צריך להיפגש עם כל מיני תופעות שבעולם ולעמוד בהם. וזה ייתן לך את כוחות הנפש, את ההיקף של הכוחות שבהם תוכל אחר כך להיות הדמות שמחברת את העולם לריבונו של עולם. והנה השם ניצב עליו, אומרים חז"ל. מה הפירוש ניצב עליו? קודם, בפסוק הקודם כתוב, היה חלום, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע שמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. בהמשך, והנה השם ניצב עליו. על מה? יש שומרים על הסולם. שהוא ראה את ריבונו של עולם, הוא ראה את הסולם, מוצב ארצה, וראשו מגיע שמיימה, וריבונו של עולם על הסולם. ויש שומרים עליו על יעקב. ומה הפירוש ניצב עליו? זה כאן איזה לימוד מאוד מאוד גדול, שההופעה האלוקית היא מתגלה על ידי יעקב. יעקב כאילו הוא הגורם להתגלות כבוד השם. רבי חייא רבא ורבי ינאי, אחד אמר עליו על הסולם, ואחד אמר עליו על יעקב. מאן דאמר עליו על הסולם? ניחא. אלא מאן דאמר על יעקב, מה פירוש מי מתקיים עליו? אמר רבי יוחנן, הרשעים מתקיימים על אלוהיהם, ופרעה חולם והנה הוא עומד על היאור. פרעה חושב שהיאור הוא אלוהים שלו. והוא עומד על האלוהים שלו. אבל צדיקים, אלוהיהם מתקיימים עליהם, שנאמר, והנה השם ניצב עליו. כלומר, כבוד השם מתגלה בעולם על ידי מי שנושא את כבוד השם, על ידי ישראל, על ידי יעקב. השם ניצב עליו. כלומר, כאן יש איזו אמירה, מה עניינו של יעקב? מה עניינם של האבות? מה עניינם של ישראל? הם, ישראל, נושאים את שם השם בעולם. על ידם מתגלה כבוד השם בעולם. כאילו, הם המרכבה לשכינה. השם ניצב עליהם. הנה השם ניצב עליו. יש כאן עוד איזה דבר במדרש שיש מקום להתבונן בו. מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. אומרים חז"ל כאן, ישראל אשר בך אתפאר, את שהאיכונים שלך חקוק למעלה, עולים למעלה ורואים איכונים שלו. יורדים למטה ומוצאים שהוא ישן. כאילו יש כאן איזה דמיון בין מה שרואים למעלה, בין ריבונו של עולם, ובין דמותו של יעקב. צלם אלוקים עשה את האדם. יעקב, יש לו דמות מיוחדת במינה. יעקב חז"ל אומרים לנו שהוא שופרה די יעקב, מעין שופרה די אדם הראשון. אדם הראשון, בצלם אלוקים עשה אותו, ממש, ריבונו של עולם עשה אותו בצלם אלוקים, כביכול מעין דוגמה של מעלה. הכל כמובן משל בלבד, לא להבין חס ושלום איזה ביור פשטי, לא להגשים חס וחלילה, אבל מעין, זאת אומרת, יש איזה ריבונו של עולם למעלה למעלה, הוא ברא בריאה וברא בן אדם, וכאילו יש כאן משהו שממם, מבשרי איך זה לא קל. אפשר להסתכל על האדם וקצת ללמוד על ריבונו של עולם. ויעקב אמינו הוא באופן מיוחד. הוא כבר, הוא מחזיר כביכול את הצלם המיוחד שהיה לאדם הראשון לשלימותו, שופרה די יעקב מן שופרה די אדם הראשון. מלאכים מתבלבלים. אלה עולים למעלה ורואים את ריבונו שלהם, עולים למטה ורואים משהו שמבלבל אותם, שנראה להם כמו. כלומר, יש כאילו הופעה אלוקית. איזה מין רושם כזה של הופעה אלוקית במציאותו של יעקב. כי זה עניינם של ישראל, זה עניינו של יעקב, לגלות את ריבונו של עולם בעולם. כשרואים עבד של מלך, מזכיר את המלך. עבד שהולך תמיד על יד המלך ולא נפרד ממנו, רואים את העבד, בטוחים שעוד מעט תראו את המלך. כי זה תמיד צמוד, הם כאן תמיד צמודים. רואים עבדי השם, עבדים ממש עבדי השם, עובדים את השם, רואים כביכול את ריבונו של עולם. סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים, החז"ל כמה וכמה משלים רואים בסולם הזה. המדרש שהבאנו כאן הוא אומר גם שמלאכי האלוקים עולים ויורדים בו ביעקב, כמו שאמרנו שהסולם הוא כביכול יעקב. והנפש החיים מסביר את הדבר הזה, שהכל כוחות העולם, המלאכים הם מייצגים את המקור של הכוחות, הם בעצם תלויים בהנהגת ישראל. עם ישראל לפי הנהגתו, כך קיומו של העולם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את ישראל, ונתן תורה לישראל, ומאז שהקדוש ברוך הוא נתן תורה לישראל, קיומו של עולם תלוי בקיומה של התורה. יום השישי, הקדוש ברוך הוא תלה מעשה בראשית בשישי בסיוון. אם יקבלו את ישראל, את התורה מוטב, ואם לא, הקדוש ברוך הוא יהפוך את העולם לטוב עבור. הישראל מקיימים את התורה בצורה היותר משלמת, העולם יותר קיים. ולהפך להפך. אז המלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, כלומר העליות והירידות של הכוחות, הם תלויים ביעקב. אם הוא עולה, הוא מעלה את הטוב שבעולם, ומוריד את הצדדים השליליים שבעולם. ואם לא עולה, להפך, אז כוחות שליליים מתגברים, וכוחות הטוב הם נחלשים. ישראל הם המקיימים את העולם על ידי התורה. זה עניינו של הסולם. סולם מוצב ארצה, ראשו מגיע השמיימה, ומלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, ביעקב אבינו. הסולם חזל אומרים זה סיני. זה גם גימטריה של סיני. סולם בלי וו וסיני זה שני מספרה 130. זאת אומרת, סיני זה גם כן מקום שמקשר את השמיים ואת הארץ. הקדוש ברוך הוא מופיע מן השמיים, משמיע את קולו אלינו, אל הארץ. זה הפגישה בין שמיים וארץ, זה מתן תורה. חז"ל אומרים דוגמה אחרת, שזה המזבח. גם זה נכון. כלומר, העולם עומד על התורה ועל עבודה ועל גמילות חסדים. התורה ניתנת מן השמיים, יורדת אל הארץ. העבודה זה מלמטה למעלה. זה אנחנו מקריבים אל השם. ומעלים עולות ומעלים זכים ועובדים את ריבונו של עולם. וזה מחבר את הארץ עם השמיים. כי באמת זה עניינו של זה הסולם, זה עניינם של ישראל. לחבר שמיים וארץ, לחבר את העולם לריבונו של עולם. וכשמבינים את גודל התפקיד, מבינים גם שהוא מחייב הרבה התמודדויות. אחר כך יעקב אבינו יוצא לדרך, ואנחנו רואים שהוא נפגש עם מצבים מורכבים, מסובכים, מהחתן שלו, החותן שלו, שמרמה אותו 10 מונים, שלוקח בעד להשיא את ביתו, מוכר את ביתו ב7 שנים של עבודה, ואת הבת השנייה עוד 7 שנים של עבודה, ואחר כך, זה החתנו כבר, כן? ואלה נכדיו. ומרמה אותו 10 מונים, 10 מונים, לשכר עבודה. פעם אומר לו, הקודים, וכם ברודים, ונקודים, וכל פעם משנה את ההסכם, לפי איפה מה שגודל, מה שגודלים את הפחות. הכי פחות זה נקודים, אז הם נקודים יהיה שכריך. ואם... אז נהיה עם הרבה נקודים, אז הוא אומר, לא, עקודים יהיה שכריך. הנקודים, הרבה עקודים, אז הוא אומר, ברודים יהיה שכריך. אז נולים עם הרבה ברודים. חוזר בו, מכאן, כל פעם משנה את ההסכם. עד שיעקב נאלץ לברוח. הוא חושב שאם הוא יגיד לו שהוא רוצה ללכת, הוא ישלח אותו ריקם. כי הייתה ריקם שלחתני. הוא לא... הוא זר כאן במקום הזה, הוא לא יכול בכוח ללכת נגד לבן. זה כולם יהיו נגדו שם, הוא בודד. הוא נמצא בארץ זרה. ונאלץ לברוח. ויברח יעקב, קראנו את זה בהפטרה. יעקב בורח, הוא בורח מבית אביו, ואחר כך הוא בורח מבית חותנו, בורח. זה היה גם גורלו של משה, שהוא בורח. זה היה גם גורלו של דוד, שהוא בורח. אנשים שיש להם תפקידים מרכזיים באומה הישראלית. מזמור לדוד בבורחו מפני אבשלום בנו. שואלים חז"ל, מה זה מזמור? כשאחד בורח, הוא לא עושה מזמור. הוא עושה קינה, קינה לדוד. בבורחו מפני אבשלום בנו. מה כאן החגיגה? הוא בסכנה גדולה שקנה, ועוד יותר בן שלו רודף בכלל, איזה צער גדול כפל כפליים. מה זה מזמור לדוד בבורחו מפני אבשלום בנו? אז אומרים חז"ל, הוא ניחם את עצמו. יעקב גם ברח. אני לא הראשון בורח, יעקב אבינו, אבי האומה, בחיר האבות, ברח. ברח מכאן, ברח מבית אביו, ברח מבית חותנו, בורח. זה לא נורא. גם משה ברח, ברח ממצרים, סכנת נפשות. הם בורחים, יושבים על הבאר שניהם. יש איזה דמיון בין יעקב ומשה. אז לא נורא לברוח. ויתר על כן, דוד לא הלך לבד. משה ברח לבד. יעקב ברח לבד. ודוד הלך, לא היה לבד. ברח עם כל הקורבים שלו. אז רואים שזה סדר אלוקי כזה, שכדי להגיע לאיזה פסגה מסוימת, צריך מקודם ירידה, צורך עלייה. צריך התמודדות. כדי לבנות את האומה הישראלית, את משפחת בית ישראל, היה צריך יעקב אבינו לצאת לגלות, ולהשתבד ולעבוד שם, וכך הוא בונה את בית ישראל. משה רבינו, כדי להכין את התפקיד שלו, לבנות את האומה, והתפקיד שלו מתחיל מזה שלמה הוא ברח, מפני שהוא ראה את המצרי, שמכה קטים אחד מישראל, הוא לא יכול לעמוד מצד, הוא לא יכול היה לשתוק, והוא הורג את המצרי, ואחר צריך לברוח. הבריחה, המעשה שלו היה מעשה קטן, שמראה אחריות ציבורית ונסיעה בעול האחים, ואחר כך הוא בורח, והבריחה הזאת מכינה אותו לתפקיד הגדול שיש לו. זאת אומרת, לפעמים קשיים הם חלק מהמגמה הגדולה, ולא זו בלבד. אדרבה, יכול להיות שככל מה שהמגמה יותר גדולה, אז נתקלים יותר בקשיים ויותר באתגרים שצריך להתמודד איתם. אני אומר את הדברים לגבי מה שאנחנו גם מרגישים היום. כבר באנו ברוך השם לארץ ישראל, ואנחנו מאוד מודים לריבונו של עולם על כל מה שהגענו אליו. אנחנו כבר נמצאים פה בארץ ישראל, משוחררים מבחינה מסוימת מאולגויים, יש לנו מדינה משלנו, התרחבנו וכבר וכבשנו גם את חלקי יהודה ושומרון, וישבנו בהרבה מקומות, אבל עוד לא הגענו אל המנוחה ולנחלה, וההתמודדויות הם עדיין בעיצומם, ויש לפעמים תחושה קשה. אז הקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים לנסות רק את רצונו, ודווקא אנחנו, יש לנו כל מיני הפרעות וכל מיני מעצורים. דווקא בדברים הטובים שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו רוצים ליישב את ארץ ישראל. עושים מאמצים עצומים, הנה בית השלום, קנו אותו בסכומי עתק, השקיעו בזה המון המון כסף. רצו לרכוש אותו בצורה הכי קשרה ונכונה, ופתאום באים שקרנים ומסתובב הדבר ופוגעים בנו. ובחברון, עיר האבות, עיר הקודש, העיר הכי הכי עתיקה של העם היהודי מזמן אברהם אבינו, הלב כואב. למה זה קורה לנו? למה אנחנו כל פעם נכשלים? כל פעם דוחים אותנו? אז אנחנו מסתכלים בפרשה הזאת, ואנחנו רואים, המצב שלנו לא כל כך רע. מזמור לדוד בבורחו מפני אבשלום בנו. אנחנו גם כן נגיד מזמור. ראינו את הדורות הראשונים, וראינו שההתמודדויות שלהם היו הרבה הרבה יותר קשות. והם בנו. וההתמודדויות הן בונות. אתה פוגש אסתר פנים, והאמונה שלך נשארת בעוצמתה, היא מתחזקת. כשקל, ואתה מאמין, האמונה לא כל כך מתחזקת. אבל כשקשה, ובכל זאת אתה ממשיך, וסומך על שהכל יהיה לטובה, ויודע לקבל גם את הקשיים. אז כשיודעים לקבל את הקשיים, אז עץ הרע היא ליעקב, וממנה יבשע. יעקב הוא כאילו הדמות, עץ הרע היא ליעקב. יעקב זה לישראל. ממנה, אבל מהצרה, באה הישועה. לא רק יוצאים מהצרות, הם יוצרות ישועות. הצרות יוצרות ישועות. הקשיים האלה שאנחנו נפגשים בבניין עניינה של ארץ ישראל, הם קשיים שיבנו את ארץ ישראל. אנחנו לא יודעים איך זה. להפך, הצרות נראות כאילו הן מפריעות לבניינה של ארץ ישראל. אבל זה הסדר האלוקי כזה, שמה שהפרעות הן יוצרות בניינים. הן יוצרות כוחות. כוחות נפשיים פנימיים. הקשר שלנו עם ארץ ישראל לא נחלש בזה שעכשיו איננו יושבים בבית השלום. הוא התחזק, מפני שאנחנו עשינו פעולות לבטא את הקשר שלנו. והפעולות הנפשיות האלה הן פעולות חדשות, שנובעות מהתמודדות, מקושי. וככה הולכת ונוצרת בתוכנו נוצר בתוכנו הקישור היותר עמוק לארץ ישראל, על ידי ההתמודדויות. לא להיבהל, אלא להפך, להתחזק. היו דורות שהיו קשיים עצומים, והם הדורות שבעצם יצרו לנו המון המון כוחות. לפעמים פעולה מסוימת היא נראית, מצד אחד היא נראית מאוד קשה, מאוד חמורה, אולי חילול השם, ומצד שני קידוש השם. כל הפעמים שאנחנו מזכירים קידוש השם בדורות, זה בעצם היה מצד אחד חילול השם. קידוש השם של עשרה הרוגי מלכות. זה היה קידוש השם? שלוקחים והורגים את ראשי תלמידי החכמים שבאומה, ואנשים שואלים את עצמם, איך זה יכול לקרות? איך זה יכול להיות? הצדיקים האלה, הקדושים האלה, איך יכול להיות? אפילו הגמרא אומרת, זו תורה וזו שכרה, כששמע משה רבינו את מה שיהיה עונשו של רבי עקיבא, איך תהיה מיטתו של רבי עקיבא. אבל אנחנו קוראים לזה קידוש השם. למה קידוש השם? הרומאים, עם אחשימם, הם חיללו את שם השם. נתחלל שם השם. הם לקחו והרגו אנשים צדיקים. איזה קידוש השם יש בזה? הם חיללו את שם השם. ורבי עקיבא קידש את שם השם. זה בדיוק מה שקרה. מצד אחד, לכאורה, חילול השם. אבל מצד שני, קידוש השם. כי רבי עקיבא מסר את נפשו על הרבצת תורה. והמסירות נפש הזאת חיברה את עם ישראל לתורה חיבור חדש, עמוק יותר, גדול יותר. הדביקות הזאת של עשרה הרוגי מלכות, היא חיברה את ישראל, הליאה אותם במדרגה חדשה לקשר עם תורה. כל מצווה שישראל מסרו את נפשם עליה, נתקיימה בידם. בסברה היה צריך להיות הפוך. הרגו על מצוות, אז הפסיקו לקיים אותם. מפני שזה אונס. מה אפשר לעשות? אונס רחמנא פטרי. אז כשיש מצוות שיש כפייה שלא לקיים אותם, הן מתבטלות. ואפילו יש אידיאולוגיה, אפילו על היתר הלכתי. אבל המציאות היא לא. שם כל מצווה שישראל מסרו את נפשם עליה, נתקיימה בידם. על המילה ישראל מסרו את נפשם עליה, עד היום היא מתקיימת. בני שמסרו את נפשם עליה. זאת אומרת שכל מה ש... כשאתה מתאמץ על מצווה ומפריעים לך, ובסוף אתה לא קיימת אותה בפועל. כי רבי עקיבא הפסיק ללמד, כי אם הורגים אותו ואם אוסרים אותו, הוא לא יכול להמשיך ללמד. אבל הוא מוסר את הנפש על כן ללמד. התקיימה בידם. אני רוצה כאן לגוע בנקודה, ושנזכרנו את רבי עקיבא. אז כשסרקו את בשרו במסריקות של ברזל, ותלמידיו ראו את זה, ואמרו לו, רבינו עד כאן. ומה הוא אומר להם? כל ימה הייתי מצטער, מתי יבוא פסוק זה לידי והקיימנו? ועכשיו שבא לידי לא הקיימנו? צריך להבין, מה הם אמרו לו עד כאן? מה הם רצו שהוא יעשה? שיגיד, מה? הורגים אותו, מה הוא יכול? חוץ מאשר לקרוא קריאת שמע, מה? זה הדבר הנכון, זה הדבר הטבעי, מה הם אומרים לו עד כאן? אני חושב שההסבר יכול להיות, שהרומאים אמרו, אם אתה מבטיח שאתה לא מתעסק יותר בהרבצת תורה, אנחנו משחררים אותך. ואמרו התלמידים, רבנו, מה יעזור שתמות? אם אתה תחיה ולא תלמד תורה, לפחות תחיה. אם אתה תמות, מה יעזור? רבנו, עד כאן. גם זה שהם סרקו בשרו במסרקות ולא הרגו אותו, נתנו לו את ה... רצו לקפות אותו שיגיד שהוא יפסיק להרביץ תורה. ורבי עקיבא אמר, כל ימי הזדמנות למסירות נפש. כל ימי הייתי מצטער מתי יבוא פסוק זה לידי. אני לא יודע אם יש הרבה כאלה שכל ימם מצטערים, מתי יהיה להם הזדמנות למסור את הנפש על קידוש השם. אבל רבי עקיבא אומר, כל ימי הייתי מצטער. כל ימי זה כל ימי, כי פשוטו. כל פעם שאמר קריאת שמע, ואמר בכל נפשך, אומר, נו, נו, מתי, מתי, בכל נפשך. בלילה עוד פעם, נו, נו, מוכן, בכל נפש, מוכן למסור את הנפש. מתוך הבנה עמוקה שהקרבה היא מבטא את שיא עבודת השם, שיא הדבקות בריבונו שלה. יש מצוות שאדם לא חייב למסור עליהם את הנפש. גם על הרבצת תורה אין חיוב גמור למסור את הנפש. יש חיוב למסור את הנפש בשעת הגזרה על מצוות לא תעשה. זאת אומרת, אם אדם מחייבים אותו לעבור עבירה, אז אסור לו לעבור, אז אסור לו שלא לעבור, אם זה שעת הגזרה, והוא חייב לא לעבור על אף עבירה, למסור את הנפש. אבל אם מרוצים לבטל אותו ממצוות עשה, כמו למשל מתפילין, אם יניחו תפילין, יארגו. הוא לא צריך למסור את הנפש, אפילו בשעת גזרה. לא צריך להניח תפילין. לא צריך לקיים מצוות עשה. אין חובה לקום ולעשות. יש איסור לקום ולעשות מעשה עבירה, אבל אין חובה לקום ולעשות במקום שיש סכנת נפשות. אמנם מותר לעשות את זה, וקדוש יאמר לו, כך אומר הרמב"ן והרבה ראשונים אחרים. זה היה אלישע בעל כנפיים, שהוא בשעת הגזרה שגזרו שלא להניח תפילין, אז הוא הניח תפילין, וראה אותו כסדור אחד, ורץ אחריו, אז הוא לקח את התפילין ביד. הוא שאל אותו, מה זה בידך? אמר לו, כנפי יונה. פתח את הידיים, היה כנפי יונה. התרחש נס, מאז קראו לו אלישע בר כנפיים. שואלים הראשונים, למה הוא מסר את נפשו? למה הוא סיכן? מה זאת אומרת, הוא לא רק הניח תפילין, הוא הלך ברחוב עם התפילין, שראה אותו כסדור אחד. אתה רוצה להניח תפילין? תראה בבית. לא, הולכים תפילין תמיד, כל היום. אז מה, הוא ישנה? הוא הולך עם תפילין. שואל הרמב"ן, למה עושה את זה? לא חייבים למסור את הנפש? הוא אומר, נכון, לא חייבים למסור את הנפש, אבל מי שמוסר את הנפש, קדוש יאמר לו. לקום ולעשות. ולגדולי ישראל יש אולי אפילו חיוב. אז ללמד תורה, יכול להיות שלא לכל אחד היה חיוב, רבי עקיבא, שהוא היה מרביץ הגדול של הדור של התורה, הוא מסר את הנפש על הרבצת התורה. והוא יצר בעם ישראל עוצמה חדשה של דביקות בתורה. כאילו לקחו את נפשו, אבל מה שהוא עשה על ידי הפעולה הזאת, הוא הכריע את האומה הישראלית. לא הייתה כאן מיטה, הייתה כאן תחייה של דביקות. אז כל התמודדות, לא רק של מסירות נפש ממש, אדם מוסר את נפשו ממש, גם אם אדם מתאמץ ומתגבר על איזה קושי, סובל לקיים מצווה, לקיים רצונו של ריבונו של עולם, למען יישובה של ארץ ישראל, זה מחבר אותנו לארץ ישראל. זה מעמיק את החיבור למצוות יישוב ארץ ישראל, לקדושת ארץ ישראל, לקדושת השכינה שבארץ ישראל. אני חושב שגם זה גורם באופן גלוי, העמידה הזאת, היא הנכונות לקבל את הגזרות הללו ולא להביע את התנגדותנו העמוקה לזה, היא בונה את הציבור שלנו, בונה לו עצמאות, מפתחת בציבור עובדי השם את הבריאות הזאת שאנחנו עומדים על שלנו. וזה יגרום שבסופו של דבר העצמאות מובילה אחר כך להנהגה. אז עמדתי על זה שההתמודדות שאנחנו נמצאים בה, אבל מצד שני, אנחנו, כדרך הדברים, בעצם בסיומם של הדברים, צריכים לדעת להודות ולראות את הדברים בפרופורציות. הקשיים אומנם קיימים, אנחנו יוצרים אותם כמובן, כי אם אנחנו לא היינו נאבקים על ארץ ישראל, לא היה לנו קשיים. היינו הולכים לגור בשפלה, לא היה בעיות. אנחנו יוצרים לעצמנו את הקשיים, אנחנו מתמודדים. כן. אז אי אפשר גם ליצור קשיים וגם לחוס על זה שלא מצליח. אנחנו הולכים בדעת הדעכי ונאבקים. וצריכים לדעת להודות לריבונו של עולם. הדור שלנו זכה למה שלא זכו אף אחד, לא זכו אחרים. דורות על גבי דורות. וגם מבחינה ממשית אנחנו חוזרים לארץ ישראל. גם אנחנו, בני הישיבות, צריכים להודות לקדוש ברוך הוא על הזכות הזאת שזכינו להיות מבאי בית המדרש. בדור שיש בו הרבה נפילות בתחום הזה, שלא כל אחד זכה, שייך לדרך של קודש, לדרך של תורה, לדרך של אמונה. וגם בדרכי האמונה ובדרכי התורה, לא כל אחד זכה להיות שייך לבית מדרש, שחובק את כל חלקי התורה. שקשור עם כל האומה הישראלית, ועם כל המגמות של התורה. תורה בארץ הזאת, מתוך קישור גדול לארץ, וקישור לאומה. וגם המאבק שלנו צריך להיות בצורה כזאת, שאנחנו לא מאבדים את הפרופורציות, וזוכרים שאנחנו נאבקים כאן לא נגד אויבים, נגד טועים, נגד נבוכים, אולי גם קצת רעים, אבל לא אויבים בכל זאת. ולפחות חלקם מדמים שהם עושים דברים נכונים. לא יודע אם כולם. יש קצת תחושה שלא הכל בא מתוך אידיאולוגיה טהורה, שיש גם מעורבב בזה גם מידות מקולקלות. אבל בסך הכל, אם הן מידות מקולקלות, זה מידות של אחינו, בשרינו. זה בעיה שלנו, זה לא בעיה שלהם רק. וצורת המאבק צריכה להיות נכונה, בצורה נכונה. מצד אחד נחישות וחוזק בהבט הקישור שלנו לתורה ולמצוות ולארץ, ומצד שני לא לעשות קרעים גמורים בינינו. זה אי אפשר גם לעשות, לדעת שאנחנו, זה הגודל של הדרך שלנו. בדרך גדולה יש הרבה מורכבות. אפשר לבחור במצווה אחת להתרכז בה, או בכמה מצוות, אז זה יותר קל. אם אתה רוצה גם שלימות של התורה, וגם קישור גדול לארץ ישראל, וגם לעם ישראל, זה גדול, זה מסע גדול, הוא כבד. ויש כאן, צריכים לסדר בין כל חלקי המצוות הללו, שלפעמים הם כאילו סותרות זאת, וצריך להכריע ביניהם. צריך למצוא את הדרך לא חד צדדית. או שאנחנו אוהבים את ארץ ישראל, ואז אנחנו שונאים את כל מי שלא מקושר בזה, או שאנחנו חייבים ללכת בדרך אחרת, כי אנחנו רוצים להיות אוהבי עם ישראל, אז אנחנו צריכים לוותר על אהבת ארץ ישראל. צריכים ללכת בדרך קשה המורכבת הזאת, ולפעמים יש סיבוכים, יש מצבים מורכבים. זה אומר שצריכים לדעת איך להתבטא, באיזה ביטויים. תמיד צריך להדגיש יותר את החיוב שלנו, של הדרך, ופחות את השלילה של האחרים. אבל אין לי כל ספק שאנחנו צריכים לשמוח בזה שזכינו להתמודד עם ההתמודדויות הללו, ולדעת שהקדוש ברוך הוא מלווה כולנו העוסקים לשם שמיים, והתוצאות תהיינה בסופו של דבר מבורכות מאוד, גם אם זה יימשך איזה זמן יותר ממה שאנחנו היינו רוצים שזה יהיה. אנחנו צריכים לדעת אם זה אשך יותר זמן, סימן שהתוצאות תהיינה יותר גדולות. אז אם זה יהיה מעט, אז אולי פחות גדולות, אז אולי כדאי דווקא שימשך יותר זמן הקשיים. לקבל הכל באהבה. ועיקר התפקיד שלנו זה לשקוד על התורה. צריכים גדולי תורה, אוהבי הארץ, אבל גדולי תורה ענקים, שלא יוכלו להתווכח על העובדה שהם גדולי תורה. שלא יוכלו לזלזל חוגים אחרים ולהגיד אלה לא גדולי תורה. גדולי תורה, אוהבי הארץ ואוהבי העם, שהם בסופו של דבר יחברו את כל החלקים של האומה ביחד. וזה התפקיד שלכם. אנחנו חייבים, לא בינוניות, גדולים, גדולים ענקים. גדולי תורה זה גדולים במידות, זה גדולים בדבקות, וגדולים בידיעה ובהשגה. אבל בידיעה והשגה לא מספיק. בלי שיהיו אנשים בעלי מידות, בלי שיהיו אנשים יראי שמיים ואוהבי השם, ובעלי מידות טובות, שלימות של גדלות אמיתית. זה בעצם מה שנדרש מאיתנו. וגם הגדולים הם מתמודדים, כמו שראינו במשך כל הדורות. אבל לא מפחדים. עולים למעלה, וכל עלייה בדרגה של הסולם היא מחייבת התמודדויות נוספות. מי שלא רוצה להתמודד ובסכנת נפילה, הוא צריך לשכב על הארץ. הוא לא יוכל ליפול. אם הוא יושב על כיסא, זה סיכון קטן. אם הוא עומד על הכיסא, קצת יותר מסוכן. אם הוא מתחיל לעלות על סולם, יכול ליפול. ואם הוא עולה גבוה, הוא יכול ליפול ולשבור את כל עצמות. אבל אנחנו לא מפחדים. אנחנו רוצים לעלות בסולם למעלה. נחזיק חזק ולא ניפול ונעלה מעלה מעלה. לא לפחד. כל עלייה היא מחייבת קשיים. אבל לדעת הדאחי. אנחנו הולכים ועולים על מנת להתמודד ועל מנת לעשות את רצונו של ריבונו של עולם. חזק ונתחזק.